אנחנו במוצא שחי, רדיו כל חי, כל חי מיוזיק, שעה שנייה של מהדורה ווקלית, ספירת העומר בשידור חי כאן ברדיו כל חי, יחד עם יעקב בלוך, פיטר, שימי ברוורמן וחברים. הראשונה הייתה מעניינת במיוחד עם כל מיני עניינים מעניינים, כמו פינתו של סוסנה, פינתו של בלוך, וגם חדשות מוזיקה הווקלית. ההפתעה הגדולה של החורף כאן ברדיו שלנו הייתה ההתנפלות על הרייטינג של הקלידנים 2. עונת הקלידנים 2 שעלתה בסערה בחורף האחרון, עלתה כחודש וחצי לאחר שמחת תורה, אותו יום קשה ונורא שהיה לנו. בהלך החורף האחרון היה מאוד מאוד קשה וגם התלבטות כאן ברדיו, האם להעלות את העונה הזאת או לא להעלות את העונה הזאת. ובסוף החלטנו כמובן יחד עם המנכ״ל שלנו, שדווקא בתקופה הזאת להעלות ולתת מצב רוח במוצא, שלמות שהיו תוכניות וימים ושבועות קשים במיוחד של הרוגים ואותרו לפרסום וחטופים, ובאמת חורף היום ונורא. אבל אנחנו עשינו את זה כאן, כל הצוות הגדול של מוצא שחי, וכולנו הגענו כל שבוע לאולפן, דרך כלל יום חמישי, צילמנו, הקלטנו, ולא חלמנו לאיזה רייטינג ולאיזו תגובות העונה המדהימה הזאת תגיע. קלידנים 2, סיימנו בפסח את כל השלבים, עד לשלבי הרתיחה, כמו שקוראים לזה, המתח עצמו, באמת העונה האמיתית שמתחילה לאחר לגבומר, רבע גמר ועוד רבע גמר, חצי גמר, גמר, ועוד כל מיני הפתעות שיהיו. ובלילה הזה, זמן טוב קצת לדבר עם השופטים, כדי לשמוע מה הם חושבים, מה הם עוברים, מה הם עברו, ואולי אפילו לשמוע מאזין או שניים או שלושה שירצה לדבר איתנו. כל השופטים שלנו, מספר הטלפון באולפן, אני בא לכם לדבר עם השופטים, על הקלידנים 2-0-3-593-93 יעקב לא חייתי באולפן, גם תפתח מיקרופון יעקב.
שבוע טוב, שבוע טוב.
שבוע מקסים, גם לשופטים תשמע, איזה עונה.
כן, תשמע, היינו חייבים לעשות זה בגדול, רצינו לעשות ממש, איך אומרים, שידור וידאו כמו שצריך, אבל זה יקרה בהמשך, אנחנו עושים קודם כל את השידור הזה בעונה הווקלית ו...
אז בואו נפנה לשופטים. קודם כל, אבי דרור שניצא בסינגפור, נכון אבי?
שבוע טוב!
מה, הקלידנים בסינגפור?
עזוב, קודם כל, אני כבר לא בסינגפור, לפני יומיים הייתי בסינגפור, והרגע חזרתי ממקאו בסין להונג קונג, שאתה יודע שביניהם יש את הכביש הכי, הגשר הכי ארוך בעולם, 55 קילומטר של גשר שבנוי על הים, תעשה ויקיפדיה, זה הגשר על המים הכי ארוך בעולם, והרגע חזרתי להונג קונג, אבל
איך
לא
נסעת תאמין... בגשר הזה, ברכב או רכבת?
ב... לא, אנחנו... הגשר הזה אסור לעלות בו עם רכבים, עם מוניות, אז זה אוטובוס מיוחד שעובר את הגשר הזה, והלוך נסענו עם סירה ובחזור עם בגשר, אבל שבוע שעבר הייתי בלוס אנג'לס בבית כנסת, נכנסתי בליל שבת בשכונת לבריאה, יהודי בן, באמת, בן 60, אני לא יודע בן כמה, עושה לי מהבמה בקבלת שבת ציור עם הידיים, כאילו הוא צורה של מישהו שמנגן. אז הייתי בטוח שהוא מכיר אותי מאיזה חתונה. הוא בא אליי אחרי לחודו איתי, הוא אומר לי, הקלידנים, יור, הקלידנים. הבן אדם מספר לי שהוא רואה כל תוכנית יהודי בלוס אנג'לס. לא ילד, לא ילד, פשוט הרייטינג, החשיפה והעניין שהתוכנית הזאת יצרה, זה פשוט מעבר לכל דמיון, וזה פשוט מדהים כמה בעולם, בפסח הייתי בלוס קאבוס, במקסיקו, דיברו איתי אנשים מכל אמריקה שנמצאים שם, בחורים, אנשים מבוגרים, זה פשוט מדהים כמה זה מעניין, מרתק, שמח וכיף, ובאמת, מנחם, שיחקת אותה בענק, ענק, ענק.
לא, אני שיחקתי אותה בענק, אבל זה כל הצוות שלנו, יעקב, ואתם השופטים,
כמובן, והמתמודדים, זה יעקב ושימי וכולם, המתמודדים, השופטים,
בטח. אבל נראה לי שזה גם קשור קצת לתקופה, לא אבי? אני חושב שזה קשור למה שפתחתי, קצת התקופה. אנשים חיפשו משהו לברוח לזה שעתיים בשבוע, אנשים תזכרו מה קרה כאן בחורף, בואו. אנחנו קצת יותר טוב עכשיו, אבל עדיין.
מעבר לזה שזה כמובן באמת האסקפיזם בתקופה הקשה הזאת, מה שאני שומע מהאנשים, שקודם כל זה תוכנית לצפייה, שאין הרבה, לציבור החרדי אין הרבה תוכניות לצפייה, אין. רוב התוכניות זה להזנה. ובצפייה, כשרואים גם וידאו, מקבלים אנרגיה אחרת, מרגישים את האנרגיה, את הלחץ, את ההתרגשות של המתמודדים, מרגישים את הווייב והאנרגיה בין השופטים והמתחרים, אז קודם כל הצפייה זה כבר משהו יפה. ב', כמו שאתה יודע, מנחם, אין לציבור החרדי הרבה דברים שהוא בגדר פנאי, שהוא לא תורני, שיש לו גם כאילו הכשר, שהוא כאילו לכתחילה. מה המשפחה החרדית יכולה לראות שזה לא תוכן דתי או רוחני? אין. מוזיקה, למרות שזה לא תוכן תורני, אבל מוזיקה זה תוכן יהודי, זה שירים חסידיים, זה המדרגה של עולם הנגינה, הרי כל, מי לא אמר איפה היא נמצאת, כמה היא גבוהה בשמיים, ובעצם התוכנית הזאת מביאה משהו עם הכשר למאדרין, משהו רוחני, אבל שהוא גם פנאי וגם מעניין וגם מותח. תקשיב, זה כאילו ענה על כל ההגדרות והדרישות של תוכנית לצפיית רייטינג חרדית למאדרין. זה אחת הסיבות שזה כל כך מצליח.
יפה. לילה טוב לשופט יוחנן אורי.
גדבוך מנחם, שבוע טוב ומבורך. אני אגיד. אומרים לי שמאוד חפשה התוכנית בתקופה הזאת, שאין את התוכנית, התרגלו שיש כל שבוע, פותחים את השבוע עם תוכנית, ואני אומר שלי עצמי חסר התוכנית הזאת, ממש ככה.
חמוד.
לי עצמי התוכנית העצימה אותי ולימדה אותי לא קצת בפן המוזיקלי, גם על המתמודדים, לבוא, לדבר, לתת את הדעה. שבוע טוב לאבי, גם אבי, אני שומע אותך פה, אתה מדבר כל כך יפה. זה חשוב מאוד שאתה מייצג אותנו בחול, כל השנה, בפרט בערב הזה, אני חושב שזה ממש חשוב.
מאוד חשוב, כן, מאוד חשוב שיש נציג לידנים כזה רחוק.
כן, נציג בעולם, כן, בפרט...
תודה.
לילה טוב, לייבה לליפסקר.
שבוע טוב, מנחם.
אורי, רק, יוחנן, רק תשפר את הקו שלך, אתה נשמע לנו מאוד רחוק, יוחנן. לייבה לליפסקר, שבוע טוב.
אני אשכח. שבוע טוב מנחם, שבוע טוב לאבי, הנציג שלנו, בטח עוד ישאלו אותנו לגבי אבי, שההפקה שלחת אותו לעשות לנו רייטינג בכל העולם.
כן, הוא הנציג שלנו שם.
מישהו צריך לפזר את התוכנית על הגלובוס.
חבר'ה, הוא ישמע הכי קרוב והכי טוב, זה מדהים. איזה אינטרנט יש לכם שם, אתה בוואטסאפ או ברגיל?
אתה מבין? אני...
איך שדיברתי,
נכנסת. אוקיי. כן, אני רק רוצה להתחבר לדברי הפתיחה שלך. באמת, אנחנו כל הזמן, בכל תוכנית, אנחנו מדברים על זה שאתה יודע, על הרייטינג ועל הרייטינג וכמה אוהבים את התוכנית הזאת, אז ממש חתונה, ממש שחת האחרונות לפני שהתחיל, שהגענו לפסח, לקראת סוף החתונה עומד איזה בחור, ככה מסתכל על הבמה, מסתכל עליי, ואני מבין שהבחור כזה... בסוף כשאני מסיים את החתונה ויורד, הוא ניגש אליי, אומר לי, אני חייב לשאול אותך שאלה, קודם כל הוא שואל אותי, למה באתי עם האורגן הקצר? והסברתי לו, ואז הוא אומר לי, ולמה הטיפים לא ספרונטליים מספיק? בקיצור הבנתי שהבחור מאוד מאוד על התוכנית שלנו, ואז הוא שואל אותי, הוא אומר לי, תגיד, באמת, לייבל, זה נכון שבאמת, באמת, בכל חתונה שואלים אותך על הקליטנים, כמו שאתם מספרים בתוכנית, אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, כל העונה, חתונה אחרי חתונה, שואלים אותי על הקלידנים, והחתונה היום זה פעם ראשונה שאף אחד לא ניגש לשאול אותי על הקלידנים, מזל שבאת.
לילה טוב לעדין נתנאלי שלנו.
לילה טוב, שבוע טוב, מנחם, השופטים העיקרים, איזה כיף, איזה כיף לעשות מפגש, מפגש חופש, מה שנקרא.
נכון, בלי לחץ. אני רוצה לשאול שאלה, אני אשאל עכשיו שתי שאלות, אני המאזינים.
מנחם, אבל לפני שאתה תשאל שאלה, אתה יודע, כולם מדברים על הרייטינג והכל, אבל אני אגיד לך משהו, אני פחות רוצה לגעת בעניין של הרייטינג, כי זה כבר כולם יודעים איזה רייטינג יש לתוכנית, אבל אתה יודע, אני עובד עם כל מיני קלידנים, גם מהמגזר שלנו, גם מהמגזר הלא דתי, ושבוע שעבר היו לי כמה קלידנים שהגיעו מהצפון, מאזור אקו, קלידנים לא מהמגזר הדתי בכלל. והם אמרו לי משהו שהבנתי איזה משקל חיובי יש לתוכנית שלנו. הם אמרו, תשמע, רק כשאנחנו צופים בקלידנים, אנחנו יודעים איזה כישרונות גדולים יש בציבור החרדי, וכמה, איזה ערך קדוש יש לנגינה, בשונה מהמגזר שלנו, ככה הוא אומר לי. הוא אומר, אצלנו חבר'ה בגילאי 15-16, אתה יודע, מתעסקים בכלל בדברים שלו. הוא אומר, אצלכם אני רואה חבר'ה, שבאים ממשפחות שאולי אין שם הרבה כסף, וכולם עם אורגנים כאלה יקרים, וכולם מנגנים כל כך טוב, ואומר, אני הייתי בהלם איזה כישרונות בכאלה גילאים יש בציבור החרדי, הוא אומר, ופתאום כל ההסתכלות שלי השתנתה על המגזר הזה, ממה שאני רואה. ואמרתי, תחשוב, אנחנו יושבים באולפן, שופטים, עושים תוכנית והכל, ואנחנו אומרים, פתאום אנחנו קולטים איזה קידוש השם התוכנית הזאת היא עושה, לכל המגזר שפתאום מסתכלים על, על חבר'ה כאלה צעירים וכאלה בכזאת הסתכלות שונה, וזה כמה, וזה כל כך כיף לראות ולשמוע את זה.
טוב, בואו נדבר, קודם כל יפה שאמרת, תודה, ובואו נדבר כמה נושאים. קודם כל, הנושא הראשון שאני רוצה לומר, זה הדבר שאני מקבל תגובות משום מה. אני לא חושב שקיבלתי בחיים שלי כאלה שאלות, וזה מאוד 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 מצחיק. כל הזמן אנשים פונים אלינו לרדיו, ואומרים, מה? זה מחור. השופטים הולכים עם ההוא, אתה הולך עם זה, מראש אתם יודעים מי הקלידנים, ולכן אני לא אדבר ואני אגיד זה לא נכון, כי הכל, באמת, אני, אף אחד מאיתנו לא יודע שום דבר, וזה הכל לפי פעם ראשונה שאנחנו שומעים. רוצה לשמוע מה אתם מדברים. אגב, מי שרוצה לדבר, שיגיד בכיף, שדברו בכיף.
מנחם, לב
הלישון, אוקיי, לב
הלישון. אז גם אני וגם עדי נמצאים כבר בעונה השנייה של הקלידנים, ואני זוכר שכשחברתי התוכנית גם בעונה השנייה, להפחתה היה רק בשחק, בלבד.
זה כל כך חבל, אתה בכפר חב"ד וסינגפור נשמעת קרובה יותר, אתה חייב להיות... תחבר את הטלפון אולי, או תוריד את האוזניות או משהו.
בוא נראה, רגע, בוא תראה, הנה, 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 הונג קונג נשמע יותר קרוב, הונג קונג.
בטח, תראה איזה סאונד יש לו.
מנחם, רגע, עד שמלייבלה מסתדר.
אז אבי, אתה בינתיים מדבר איתי. כן, יעקב, תשפר שם את הקו של לייבלה. בבקשה, אבי.
מנחם, גם אני שמעתי לא פעם, וגם לא פעמיים, תשמעו, זה מחור, העברתם אותו. עכשיו, לי באמת, אתה יודע, מעבר, אין לנו איזה הוכחה, אין לי איזה דרך להראות למאזינים או לחברים או לסתם אנשים, בחורי ישיבות שאני פוגש בחתונות, אין לנו איזה אליבי להראות להם. אבל אי אפשר לא להגיד להם בפה מלא, גם פה, מי שמקשיב לנו עכשיו, לא רק שזה לא מחור, באמת, חוץ מזה, מתמודד שתיים שהכרתי לפני, שראיתי מנגנים, אנחנו לא מכירים אף אחד, כולם בגיעים לגמרי בשוט ראשון, מה שנקרא בטייק אחד, מכלום להופעה, ממש ככה, כולם מקבלים את אותו זמן, אין שום פריבילגיה ופרוטקציה לאף אחד, מי שרוצה, מנחם, אפשר פשוט לקרוא לאנשים לבוא לאולפן, לראות איך זה מתנהל באמת, איך מגיע קלידן, מחברים אותו בלחץ של זמן, בודקים שהוא שומע, בודקים שיש לו סאונד, בודקים שהוא בגובה נכון, והוא יוצא ישר לדרך. מי שלא מאמין, אני חושב שפשוט יום אחד צריך לקרוא לאיזה 10 אנשים רנדומליים שחשבו ככה, בואו תראו איך תוכנית מתנהלת, ואיך השפיטה היא נטו, על פי המקצועיות, ההבנה בנגינה, והחוויה שאנחנו השופטים מקבלים. ופשוט תפתח יום אחד את האולפן, ותיתן לאנשים לעלות ולראות שככה זה קורה. לגמרי, 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 לגמרי.
אז אני לא מנסה לשכנע. אני לא במקום של לשכנע או להתלהם על זה. אני פשוט אומר, מי שצופה באמת ועוקב, רואה את החילוקי דעות בין השופטים, מבין הכל. יש בינינו חילוקי דעות, אנחנו עצמנו השופטים. חלקים בדעותינו על המתמודדים. אין פה בכלל איפה למצוא את הנקודה שזה מכור.
יוחנן, אז אני התחלתי לומר קודם, ואני ועדי נתנאלי נמצאים כבר בעונה השנייה, ואני זוכר שההפקה אמרה לנו רק דבר אחד שהוא נר לרגלנו, לא לפגוע באף מתמודד. אני באופן אישי יכול להעיד שגם בעונה הקודמת וגם בעונה הזו, אף לא פעם אחת לא סימנו לי ולא אמרו לי מה לומר, למי לומר ואיך לומר. אני תמיד אומר את חוות דעתי המקצועית נטו עד כמה שדעתי משגת ותו לא. מעבר לזה, אני חושב שבעקבות הרייטינג הגדול, אז תמיד יש שתהיה הרחש בחש ואנשים אוהבים לבחוש בדברים.
אוקיי, עדי?
אני יכול להצטרף למה שלייבל אומר, מכיוון שגם אני, כמו שאמרנו, אני כבר בעונה השנייה בתוכנית. בעונה הראשונה, כמה שכל הזמן אמרו, מחור, אנחנו לא ידענו, עד הערב האחרון של הגמר, לא ידענו מה הולך להיות. אני אישית חשבתי שדויץ' ייקח את התחרות, ומכיוון שאני הייתי אמור להניק סט למנצח, אני פשוט הבאתי איתי בכיס סט של פי-4 כבר. אמרתי, אוקיי, כאילו, לדעתי אני מרגיש שדויץ' ובכלל זה היה משהו אחר, אנחנו כאילו, עד הרגע האחרון לא היה לנו מושג מה הולך, ניחשנו, כמו שתמיד מנשים, אתה אומר, אוקיי, יכול להיות שרוב הסיכויים שהוא ייקח, אבל כאילו, זה משהו שאי אפשר להגיד, אין שום סיבה שזה יהיה מחור. אני מאמין שאם הרדיו היה רוצה להעניק למישהו אורגן, אז הוא היה פשוט קונה אורגן ונותן לו, הוא לא היה צריך לדעת בעונה שלמה, ואין סוף כסף בשביל התוכנית הזאת, בשביל להעניק למישהו אורגן. אז כאילו זה, לדעתי זה סתם דברים שאנשים, כמו שלייבלה אמר, אוהבים לדון בהם ולהעביר את הזמן, מה שנקרא.
אבל עדי, אני חושב שאנחנו... למה לא? נכון, יוחנן, אבל אני חושב שאני ועדי צריכים להכין את יוחנן ואת אבי לגבי הגמר. בסוף הגמר, קחו בחשבון שיום יום ויומיים למחרת, אתם תקבלו מבול של טלפונים.
אז אני הייתי בגמר, מנחם, לבלי, הייתי בגמר הרי שופט, בגמר שעבר הייתי.
נכון, נכון.
ואחרי ש... ואחרי ש... איך קוראים לו שזכה? שכחתי, נו.
שטיין, איתמר שטיין.
נו. אחרי שאיתמר שטיין זכה, אני קיבלתי מבול, אני קיבלתי מבול של מה, אבל דויטש יש לו אקורדים יותר מתוחכמים, ופה עכשיו, אתה יודע, אני ראיתי רק שופט אורח, מבול של זה, אבל בהתייחס למה שאתה ליבלי אמרת, אני חושב שחשוב שכולם ישמעו את זה פה, מה שאנחנו אומרים לא לפגוע באף אחד, לפעמים אני גם מקבל, תשמע, הוא ניגן פחות טוב, הוא יותר טוב, בסוף, 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 מי שיושב בבית לא מצליח להרגיש עשירית, ממה שמרגיש בחור צעיר מתמודד שעומד מול ארבעתנו עם קלידים, במקום קטן גם, שיש כל כך שקט, מקשיבים לכל, אנחנו שומעים את הנשימות שלו, אני שומע את האצבעות שלו בלי שהן מנגנות, אני שומע את האצבעות הזאת.
רואים תמיד את האצבעות.
אף אחד לא יכול להבין את הלחץ, אף אחד לא באמת מבין את הלחץ, ואת ההתרגשות, ואת הרצון להצליח ולהוכיח, ולכן אנחנו באמת, אני משתדל גם לנהוג בכפפות של משי, אנחנו לא, זה באמת, לרוב האנשים, זה הופעה פומבית ראשונה בחיים שלהם, הם עד היום ניגנו בבית בשביל הכיף לאחיות שלהם הקטנות, ושאימא שלהם אמרה שהם מנגנים נורא יפה, זה נורא קל, זה פעם ראשונה שהם עומדים גם למבחן כזה משמעותי על היכולת שלהם, הרי כשאתה מנגן סתם אפילו בהתנדבות, אף אחד לא ממש בוחן אותך, אתה עומד באיזה בית חולים, אז אנשים רוקדים, פה ממש בן אדם עומד מאפס למאה למבחן פרטני ודקדקני, ולכן באמת אני באמת משתדל, גם אם יש ביקורת, להעביר אותה בצורה הכי נעימה שיש, אבל מחור, משחק, אין פה שום דבר שקשור ויכול להזכיר את המילה הזאת, אני פשוט ממש הרגשתי צורך לציין את זה שוב, יאללה, תמשיכו בפאנל המעניין.
אז בואו, בלוך, יעקב, תן לנו עדכון כמה, איזה שאלה או שתיים מהמאזינים.
אוקיי, רגע, נלבש את האוזניות, התקלת אותי. אז ככה, יש שאלה שמאזינים שאלו, אנחנו לא נתייחס לגופו של מתמודד, מאזינים שאלו איך אנחנו נותנים לנגנים שכבר מוכרים בשוק להתמודד, הרי לכאורה, מבחינתם זה תוכנית למתחילים, אז... קודם כל, האם יש, לי יש תשובה, האם יש לכם תשובות?
לי ואבי, אני חושב.
טוב, אז קודם כל,
אנחנו... אני חושב...
אז אנחנו, איך אומרים, מהחבר'ה של התוכנית, איך אומרים, מאחורי הקלעים, ושל כל צוות ההיגוי והקונספט והכל, אנחנו פותחים תחרות לכולם. זאת אומרת, גם מבחינתנו, יוחנן אורי היה יכול לבוא להתמודד. למה לא התמודדת, אגב, יוחנן, בעונה קודמת, לא הבנתי. אבל בגלל אנחנו פותחים את התחרות לכולם, ומכאן אפשר להמשיך, זאת אומרת, נניח, יש לנו מישהו, אנחנו בודקים את הרמה של מי ומה ואיך, ומשלבים ביניהם. אין שום בעיה בינינו שיהיה מתמודד שהוא קלידן מוכר. זה לא, איך אומרים, זה לא תוכנית.
אגב, בעונה הקודמת היה כמה מתמודדים שהם קלידנים מוכרים שכבר אז היו נגנים את זמרים גדולים והכל, והם הגיעו לתוכנית והגיעו לאן שהגיעו, ו... כן.
אז להפך, אנחנו אומרים כל הכבוד למתמודדים שמוכרים והגיעו להתמודד, הם וסיבותם אימם, ומה אתם חושבים?
אני חושב שבתוכנית, בשניים, שלושה תוכניות הראשונות, אפילו היה משובי מהקהל שהם כזה הביאו פלי המה, זו הרמה, אלה הנגנים, עם זה אנחנו, את זה אנחנו נראה כל העונה, ופתאום לאט לאט כאילו ירדו אלינו מהטריבונות שצפו ואמרו, אוקיי, אם זה הרמה, אז אנחנו יכולים כן לבוא וכן לקחת את העונה. ופתאום התחילו להגיע קלידנים שהם באמת ראויים ובאמת טובים. ואם אתם שואלים אותי, לדעתי חברים, גם ברבע גמר, גם בחצי גמר וגם בגמר, יש לנו מתמודדים מעולים, באמת. ואתם תראו, הרייטינג יעוף קדימה. גם אנשים שלא מתעסקים במוזיקה, גם לא קלידנים, צופים בזה, רואים את זה, שומעים את זה, ונהנים, כי הרמה פשוט עולה. זו דעתי.
אוקיי, מי עוד?
עכשיו, אבי דרור, אני אומר, חוץ מזה, מה זה כשאנחנו אומרים קלידן כבר מוכר, או קלידן שכבר עובד? מי יכול להחליט מה זה קלידן שעובד? איך אתה מקמת את זה לקראת כמות? מה זה, שהיה לו כמה אירועים, ואם מישהו היה לו שני אירועים, אם מישהו היה לו שמונה, ממתי אנשים מחליטים, ההוא קלידן שכבר עובד, אוקיי, אז נכון שיש קלידנים שמעולם לא ניגנו בחוץ, אבל אני בטוח שבתוכנית, מעבר לשתי שמות אולי שאנשים יודעים שהם כבר כן ניגנו בחוץ, יש עוד כמה אנשים שעשו פה אירוע, שם אירוע, אירוע יותר קטן, כמה בר מצוות, כמה זה, אז נכון שלא כולם, מה שנקרא, התגלחו כבר על כמה אירועים גדולים וקיבלו יותר, אבל עצם זה שקלידן, גם אם הוא כבר קצת מוכר, או גם אם הוא כבר היה בחוץ, שהוא בא להתמודד, זה אומר שהוא מרגיש שהוא רוצה להיכנס לתחרות, לראות את המקום שלו בתוכנית הזאת, אז אני לא רואה עם זה באמת שום בעיה.
אני אוסיף על מה שאבי אומר, אני חושב שאי אפשר להגיד לקלידן, רגע, אתה עושה חמש אירועים בחודש, לא, אז אתה כבר לא יכול להיכנס לתחרות, אבל מוישה שעשה אירוע אחד בחודש, אז הוא קירה תכלס מהמתמודדים, יש הרבה כאלה שמנגנים, אז יש אחד שמנגן חמש בחודש, יש אחד שמנגן אחד בחודש, אולי מנגן רק בבית חולים, זה משהו שאי אפשר להגיד לזה כן, לזה לא, זה כאילו, זה יהיה קצת מוזר אם יהיה פתאום סלקציה בנגנים.
אני גם חושב אתה יודע, לפעמים חושבים שמישהו עם ניסיון, אז הוא יכול לבוא ולקחת את העונה ככה חלק, אבל הרבה פעמים במציאות, זה שאני אומר את זה בסוגריים, זה שכאילו אנדרדוג יכול לבוא ולהגיד אין לי מה להפסיד ולתת הופעה ושור ופשוט לקחת את העונה, אז לא תמיד זה שמנוסה יותר הוא תמיד יכול לזה, לעשות את זה בקלות, אז שימו לב, לאלה שאנחנו כאילו מחשיבים אותם כאילו אנדרדוגים, הם לא פריירים, קחו בחשבון, ואני חושב שיש לנו חבר'ה באמת, באמת, שמגיעים, שהגיעו למקומות מאוד מאוד יפים, גם מבחינת נגינה, גם מבחינת הופעה, סך הכל יש לנו מתמודדים ממש ממש ראויים.
אני קיבלתי שאלה, ואני אדבר, על זה, ואני רוצה שאנחנו נדון בזה בשידור חי. אנחנו בשידור חי גם מוצא שבוקלי עם שופטי הקלידנים, יעקב לוח. יעקב, זאת שאלה גם לך. כן. יש פה טענה של מאזין ששולח לי הודעה בקבוצה. הוא אומר שאחד המתמודדים זה מתמודד מדהים, מעוקצה, קלידן שכבר מנגן כנראה ברבה מאוד שנים בחתונות, והוא פשוט מדהים, הוא פשוט קלידן מדהים. והאם זה פייר אחד כזה שייכנס לתחרות מול חבר'ה שרוצים להתפתח ולהתקדם? מצד שני, אני אומר שגם חלק אחרים הם נמצאים באירועים, הרי יש עוד נגנים שנמצאים באירועים ובחתונות, אז אם זה פתוח לכולם, הרי לא קטלג, לא עשינו פה תקנון, מי שניגן בשלושה אירועים או בארבע שנים לא יכול לנגן.
אבל זה בדיוק מה שדענו עכשיו, זאת אומרת...
לא, אז אני מדבר ספציפית על הקלידן שאנחנו מדברים עליו.
אז אני חושב שהתשובה היא אותו דבר.
איציק אהרון. כן, צריך לדבר על הקלידן הזה, שהוא באמת הפייבוריט של העונה המוביל, והשאלה היא האם, אני מדבר עליו ספציפית לגבי ההמשך.
אני חושב שאין שום, לא רק ש... יוחנן.
כן, יוחנן נורי, בבקשה.
אני בראש אגיד שהייתה לי טעות. אני טעיתי באחד התוכניות, הייתי משוכנע שעשו סלקציה וסיננו קלידנים מוכרים, ושלמעשה התברר אחר כך, התברתי עם ההפקה של התוכנית, התברר...
למה? אתה ראית קלידנים שהגיעו, שהם נגנו באירועים, יוחנן?
בדיוק. אז על זה אני רוצה לדבר, ש... אין פה מגבלה, יש פה 5 או 6 מתמודדים שכבר מנגנים באירועים ומנגנים יפה באירועים. איציק אהרון ספציפית, אני חושב שיש לו כמה הפקות ביוטיוב, וזה מה ששונה ומבדיל אותו משאר המתמודדים, אבל אני יכול להגיד שאני אישית לא הכרתי את השם הזה, ואני חושב שזו אינדיקציה טובה לגבי אם הוא מוכר מאוד או לא מוכר מאוד. לגבי הרמת המקצוענות שלו, אין מה לעשות. זו תחרות, זו תוכנית. אם יש מישהו שעובר שוויון, זה מה יש. צריך להתמודד עם זה. אבל בסוף, הוא בא לפה, והוא לא איזה קלידן עכשיו בסדר גודל גדול, הוא מקצוען בפני עצמו, עושה את העבודה שלו כמו שצריך, לא חושב שהוא נבדל מאוד משאר המתמודדים, למעט הפקה או שתיים שיש לו סרטון, ראיתי, מעבר לזה לא...
אוקיי, מקבל את הדעה שלך, אני רוצה לשמוע אותך, אבי.
מנחם, אני אגיד לך משהו, מנחם.
עדי.
בתחילת העונה, אני חושב זה היה אחרי התוכנית השנייה, משהו כזה, איציק היה אצלי באולפן, ישבנו ואבי הגיע, ופתאום איציק אבי אשר את זה, הוא איתנו שומע, ואז איציק שואל אותי ואת אבי, מה אתם אומרים? אני מתלבט אם להגיע לקלידנים, להגיע או לא. עכשיו, כמו שאמרו פה, בהתחלה היו חבר'ה שהרמה לא הייתה מאוד גבוהה. ואני קיבלתי כל הזמן הודעות גם מכל מיני בחורים מתוקים מה-770 שהם עוקבים אחרי התוכנית, אומרים לי, אנחנו רואים, מה זה הרמה הזאת? מה, בהתחלה היו, בעונה הקודמת, תמיד קלידנים יותר טובים. אמרתי להם, חבר'ה, תשמעו, ייקח אולי זמן, ואנחנו הרגשנו שכל אחד טוב, שאנחנו יכולים להביא לתוכנית, למשוך אותו, היא תעלה את הרמה. ואני ואבי אמרנו לו, פה אחד, קח את עצמך, תגיע, מה השאלה, ברור. ועכשיו שזה קרה, זה פתאום כאילו נהיה לנו איזה אמבוש כזה מהצד השני, מה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו אמרנו לכל, גם אני, כל מי ששאל אותי, גם חבר'ה שעובדים במקצועני, אמרתי, חבר'ה, תבואו, תיתנו את מה שאתם יודעים לתת, ומהכאן ועלה זה, מה שיש זה החלטה של המאזינים, משמיים, סייעתא דשמיא, וכן על זה הדרך.
אני שומע אותך, שומע את יוחנן, אני רוצה לשמוע את אבי דרור, בבקשה אבי.
רק שנייה, אני יוצא פה ממונית, רק שנייה.
היית בשיחה הזאת באוטובוס, במונית, באונייה, ביחטה, במטוס. רק על חמור לא היית.
בפרי, כן, בפרי, וזה עכשיו יצאתי ממונית. רק שנייה.
שמעת את השאלה שלי, אבי.
רגע, שעוד מישהו ידבר, תנו לי עוד 10 שניות.
אוקיי, לב עליה, נקרא לב.
אני עוד מישהו ידבר במקומי.
אני בינתיים אגיד שאני ממש לא בטוח שאיציק אהרון זה המנצח, אני ממש לא בטוח לגבי זה.
לא אמרנו את זה, עוד יכולות להיות הפתעות והדחות.
להוריד את הצהלולים, מה שנקרא, אין פה עדיין כלום, הכל בעלתה, הסגרתי אותו להביא אלקטרוני, זה חסר, עדיין הוא לא הביא, איציק, אני מחכה לך.
אני רוצה לשמוע את לייבלה ליפסקר, איפה לייבלה? שנייה, תנו לי לייבלה, הוא לא דיבר.
אז אני חושב ש... אני מריץ את השמות של אלה שעלו לשלב הבא, ואני חושב שמי ששאל את השאלה, אני מבין למה הוא שאל אותה, אבל עדיין יש לנו שמות של חבר'ה שמנגנים מעולה, גם מנגנים מעולה, והם גם...
כמו הילד הזה שלמד קלידים בגלל התוכנית הקלידנים אחת, אני רואה אותו זוכה קל.
הוא מדהים.
אני בכוונה לא זורק שמות, למרות שאני זוכר באמת את הטובים, אני זוכר פה רשימה של לפחות 6 נגנים שהם היו מעולים ואני מסמן אותם ואני באמת לא יודע להצביע מי הכי טוב ולכן אני אומר חבר'ה בואו אל תגיעו למסקנות מהר מדי יש לנו עוד רבע גמר חצי גמר וגמר ויכולים להיות מלא הפתעות ואני אומר לכם שיש מתמודדים שיתמודדו יפה עם הלחץ ויש מתמודדים שפחות יעמדו בסוף יש לנו את השיפוט שלנו עם השיפוט של הקהל, אני אומר שווה לחכות ולראות, ואתם תראו שיהיו הפתעות, וכמו שאנחנו תמיד אומרים, שהטוב ביותר ינצח.
ינצח. מר דרור, האם יצאת מהמונית?
כן, אני... קודם כל מנחם, אני חושב, שלמרות שאיציק אהרון, הנה מדברים עליו פה ממש בשמו, ואני מאמין שהוא בטח יושב ומקשיב לשידור, שכולו, שכמה דקות מוקדשות עליו. קודם כל, נכון שאיציק אהרון קלידן מצוין, וכבר את הורית הניסיון שלו, בוא נפתח את זה ברור, אף אחד לא מבטיח לאף אחד כאן שום שחייה, דווקא יכול להיות תמיד איזה אנדרדוג, איזה מישהו צעיר מגניב, איזה מישהו שלא ניגן שהפתיע באיזה משהו שהקהל, ובוא לא נשכח שבגמר ובחצי גמר, אני מאמין שלשופטים כבר אין הרבה משקל, יש לקהל לפחות 50% מהמשקל של ההחלטה, והקהל בוחר אנשים לפי ההרגשה, וזה ממש ממש לא קשור לכמה חתונות הוא ניגן או לא ניגן. בוא, שזה דבר ראשון שיהיה ברור לכולם, וזה גם ברור לכולם, ואם עוד למישהו יש חשד שזה מחור, אז בשלב הזה שזה יהיה לגמרי הקהל, אז זה פשוט הקהל, המאזינים יבחרו. עכשיו, לגבי באמת איציק, נכון שהוא קלידן שכבר מנגן הרבה שנים, ובאמת הוא גם מתכנת מעולה, והוא באמת פייבורית מקסים. עצם זה שאיציק פנה גם אליי וגם אל עדי, ואמר שהוא רוצה לבוא להשתתף בתוכנית. ברגע שקלידן אומר שהוא רוצה להשתתף בתוכנית, אז אין, 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 אין בעולם סיבה או, 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 או תירוץ, למה לא להביא אותו להשתתף בתוכנית? אם הוא מרגיש שהוא במקום שהוא רוצה להתחרות מול אחרים, אז זה כל הכבוד לו בעולם.
אני שואל, האם אתה היית יכול להתחרות? האם זה היה פייר שאתה תתחרה?
אני לא חושב אבל שבוא, אם אנחנו כבר ממש כאילו פותחים את זה, איציק לידן שעובד...
הוא לא אתה נכון, אבל עדיין,
שמע. לא, עזוב, לא אני או כן אני, לא, זה בכלל השאלה. אם הוא הרגיש שהוא רוצה לבוא לתוכנית כמו הקלידנים כדי לקבל או יותר פרסום, או יותר הכרה ציבורית, או יותר להראות מה שהוא יודע, או יותר תמיכה מהקהל, אם הוא הרגיש שהוא במקום, שזה מקום שיוסיף לו וישרת אותו, והוא מרגיש שהוא רוצה להיכנס לכזאת אחרות, אז זה המקום שלו.
יעקב.
אני מאמין שקלידן שכבר, לא יודע...
יעקב בלוך,
כן.
שאלה אליך. טוב, הבנו, כל השופטים איתו, כל השופטים, לא איתו, כל השופטים עם זה שהוא צריך להמשיך וכולם צריכים להמשיך. יעקב,
כן.
מדהים דבר אחד שאני אמרתי את זה באחד הפרקים האחרונים, ואתה יודע את זה יותר טוב ממני, בכל התחרויות שעשינו כאן, הכל הבא, היינו עומדים עם פדידה שעות על כל ביצוע, ועוד ביצוע, ועוד פעם, ועוד פעם חזרה, ועוד פעם טייק, ועוד טייק. והקלידנים שתיים, לא הייתה אפילו פעם אחת שהקלידן נניח התחיל ונתקע, והיה צריך לעשות איתו עוד פעם. כאילו, החבר'ה האלה, הפעם, באו מדויקים, אני לא יודע איך להסביר את זה.
קודם כל, אנחנו הכנו אותם שמה שיש, זה מה שיש. זאת אומרת, לכן גם התחרות כל כך אמיתית. מה שיוצא לכם, אחר כך אתם יכולים להגיד, היה לי ככה ולא ראיתי, אין בעיה, הכל בסדר. אבל כולם עוברים את אותה חוויה, מה שנקרא. כולם מגיעים, נותנים את מה שיש להם לתת, ומכאן מתקדמים. זאת אומרת, אין כאן, אנחנו לא באים עכשיו לעשות איזושהי הפקה של שירה. שוב, גם חוץ מזה שאל תשכח ששירה זה משהו נוסף. זאת אומרת, יש לך שירה ויש לך פלייבק ויש לך כאן, זה רק, זה נותן כאן יותר את האפשרות הטכנית גם, לעשות את זה יותר מהר, וגם, שוב, שאנחנו אמרנו לאנשים, חבר'ה, זה מה שיש, וזה היופי, אחד הדברים היפים בתוכנית הזאת, שנכון, יש פשלות, אבל... כן, אבי.
לא, אני אומר, יעקב אפילו ממעיט בזה, כי אם הצופים לא תמיד יודעים שהמתמודדים, מעבר לזה שזה הכל קורה בטייק אחד, עוד יש להם גם, יש גם פדיחות, נפילות של החשמל פתאום, המוניטורים מצפצפים, לא נהיה סטריאו, גבוה מדי, נמוך מדי, לא שומעים, מתמודדים ניגנו גם בתנאים לא, לא, לא אופטימליים בכלל.
נכון.
שבעיניי זה עוד גדולה, זה גדולה ענקית, כי בסוף אני אומר, גם אנחנו, כל הקלדנים פה וכל השופטים פה שהיו בחתונות, אכלנו על בשרנו עשרות, אם לא מאות, הפסקות חשמל, סאונד לא טוב, פתאום מוניטור נשרף, פתאום זה, אבל אנחנו באמצע ריקודים. מה עושים? לומדים להמשיך הלאה. זה, 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 גם,
אגב,
גם
מנחם, אולי שפדידה יאמץ את העניין הזה, וגם, איך אומרים, זה המבחן הכי טוב לזמר, בלייב.
זה מבחן הכי, נכון? אני עדיין חושב, אני עדיין חושב שאופטימלי היה שיהיה תמיד את התנאים הכי טובים. אבל אתה יודע, החיים לא תמיד נותנים לך תמיד את התנאים הכי טובים, ולכן קלידן שצלח אודישן עם הפרעות, עם ניתוקים באמצע, או שאמרו לו רגע תפסיק ותחזור, שזה כבר ממש לדמות אירוע אמיתי, זה בעיניי מקסים פי עשר, ואתה אומר וואו, זה בן אדם שיש לו את האנרגיה הפנימית להמשיך הלאה, גם כשיש פתאום תקלה, כשאתה יודע שהטיבי זה, טוב, 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 בוא, אני אכבה את הכל, לא יצא טוב, לא רוצה, לא רוצה. אין לא רוצה, אתה באמצע האירוע, זה כבר ממשיך לנסוע, אתה חייב להיות שם. וזה עוד יותר מחזק את מה שיעקב אומר, כמה האודישן הזה הוא לייב או אמיתי, וכמה זה לא יכול להיות בגלל זה מחור בשום צורה. מה שנתת זה מה שיש.
אז זהו, מנחם.
היה באחד, באמת, באחד הפעמים היה מתמודד שהיה רעש מטורף מהרמקול תוך כדי הנגינה, והוא צלח את זה יפה, ואני אמרתי לו, אני חושב שהמדד הכי גדול לנגינה שלך זה איך שצלחת את הרעש הזה, פשוט ניגנת, והמשך, זה הראה לי כמה המקצועיות שלך, ואני חושב שזה באמת מדד מאוד מאוד חשוב לנגן.
אז יעקב ומנחם, אני חושב שלמרות שאנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, למרות שאנחנו אומרים כל שבוע שבוע טוב, וכולם יודעים שאנחנו מקליטים את זה מבעוד מועד, אני עדיין חושב, כמו שתיאר גם כן עדי וגם כן אבי, אנחנו מגישים לקהל, ריאליטי הכי קרוב שיכול להיות לריאליטי. זאת אומרת, עם כל הפשלות ועם כל הדברים, עם כל הניואנסים הקטנים, as is, כמו שזה יוצא להם, ככה אנחנו מגישים את זה לקהל, ואני חושב שזה אחד הסודות של הרייטינג הגדול שיש לתוכנית הזאת.
מצטרף לכל הנאמר, ממש.
יש עוד נושאים שבא לכם לדבר על ה...
יש כמה שאלות ממאזינים, מנחם. שואלים שאלה מאוד מעניינת. מה אנחנו בעצם מחפשים? האם... אתם, השופטים כמובן, האם מקצועיות מוזיקלית, או מחפשים מישהו שידע לעשות, ידע להפעיל אירוע? זאת אומרת, האם מחפשים מישהו שהוא סוג של די-ג'יי שיודע לעשות, לקפוץ?
יפה, זה מילה אחת.
נו?
אז אני...
מכלול.
אוקיי.
יפה, אנחנו קראנו את זה כל העונה, כן, אנחנו כל העונה קראנו לזה הפאקג', כל החבילה.
אני אשים פה כוכבית שיש עליה דיונים וחילוקי דעות, לדעתי... גם בין המאזינים, וקיבלתי על זה הרבה תגובות. לגבי הנושא של הנגינה המזרחית, שאלו עלה במהלך התוכניות וגם בחוץ, מדברים איתי על זה, ואני אמרתי בתוכנית הראשונה, זה לא משנה אם הוא נגן סלסה או מזרחית, או רק רגי או ג'אז, לא משנה. אם מישהו מביא רק ז'אנר אחד, אני לא אוכל, בכל אופן, אני לא אקח אותו לגמר, כאילו לנצח בגמר. אי אפשר לתת בתוכנית, לצורך העניין, אני אשתמש בדוגמה של מזון, של, של שפים, שהוא מכין רק אוכל אסיאתי, לתת לו לנצח, כי הוא מתמקצע רק בסוג אוכל מסוים. מחפשים בן אדם שיודע להתמקצע כמה שיותר, מגוון של כמה שיותר ז'אנרים וסגנונות. זו דעתי האישית, כמובן שאפשר לחלוק עליי, הכל בסדר.
אז יוחנן, אני רוצה לחבר את מה שאתה אמרת עכשיו לגבי השאלה הראשונה, שדיברנו על אותו נגן שהוא בולט במיוחד. אני חושב שבאותה מידה שהתוכנית לא הגבילה את המתמודדים לגבי רמת המקצועיות שלהם, ככה היא לא מגבילה אף אחד לגבי הסגנון מוזיקה שהם מנגנים, ומי שנגן טוב יותר ויביא את המקצועיות ביותר, גם מבחינת נגינה, גם מבחינת טכניקה, גם מבחינת הגשה, גם מבחינת מקצבים, מבחינת כל הזה, לא אכפת לי שנגן כל העונה רק הודית. זה לא מעניין אותי. אם הוא עושה את זה יותר טוב מכולם,
גם אם הוא יודע לנגן רק ז'אנר אחד, לא יבלה.
לא, זה לא אכפת לי. שנגן
רגע, רגע, אני חזק.
אז יוחנן, או שתקרא לתוכנית הזאת מוזיקה רק של החסידים חסידים, או שתקרא לזה המוזיקה הקלידנית.
אני מדבר איתך על מיינסטרים, כל הישיבות, כולל ישיבות
פרקיות. יוחנן, אני רוצה להוסיף על משהו שלייבל אומר. כשאתה אומר מכלול, וכולנו רוצים מכלול, אתה עכשיו התייחסת למכלול של ז'אנרים במוזיקה. אתה יודע שמכלול גם קורה במזרחית, אתה יודע מבחינתי מה זה מכלול? זה עצבוע, זה טכניקה, זה עמידה בלחצים, זה לדעת לנהל אירוע, זה קשר עם זמר, זה הכרה של סולמות. יש כל כך הרבה אלמנטים במכלול שהם לפני ז'אנרים בנגינה, שהם הרבה לפני ז'אנרים בנגינה.
אבי, אתה איבדת את העניין. אנחנו דיברנו על מכלול בז'אנרים, לא בטכניקות וביצועים, אנחנו ניגע בזה גם, כמובן שגם שם צריך מכלול. אני דיברתי על ז'אנרים. אני לא יכול לעלות קלידן לבמה של חתונה, שהיום רק 20 דקות מהזמן שם זה מזרחית, ולהביא את המנצח של, של הקלידן הבא, של הקלידנים.
אבל אם החתונה היא מזרחית ויש רק 20 דקות בתוכה אשכנזית...
אבי, אני יכול לשאול אותך שאלה ישירה. כמה חתונות יצאה לך?
בטח.
בחרדי, ישיבות ספרדיות, איתאיות וחסידיות כאחד, שביקשו ממך מעל לחצי שעה מזרחית, ואם כן, כמה זה היה מתוכם?
לא ייקחו אותי לחתונה שצריכים בה יותר מחצי שעה מזרחית, נקודה.
אנחנו שאלנו אם יש וואן-מן מזרחי, ושברנו את הראש ולא מצאנו בכלל. זאת אומרת, רוב המזרחיות זה להקה בכלל, זה בכלל לא קלידן בודד, אני לא בא לקטול חס וחלילה. להפך, יש להם מקום של כבוד, והם מגיעים לשלבים יפים מאוד, והם כנראה גם יגיעו לגמר.
אז יוחנן, אתה לא מכיר, אבל תשמע פעם, נגיד איזה טברנה, אני לא מכיר שום שיר עם מה שאתה תשמע בטברנה, אבל יש לך בטברנות שלוקחות לפעמים כמה שעות, שכולם, כולה לגמרי מזרחית עם הקאמים, עם קלידנים מטורפים, עם טכניקות וסאונדים ודברים של אימא.
אבל זה נישה, אבי, זה עדיין בציבור שלנו.
זה לא כזה נישה, זה לא נכון.
מה, טברנה וכאלה?
יש, אתה יודע כמה אירועים היום יש כאלה? אני חושב שזה לא נישה.
אני חושב שאפשר לעלות משאל המאזינים, והמאזינים החליטו.
אבל יכול להיות שיגידו לך, עכשיו
מאזינים של המאזינים... אתה יודע מה, אם זה לא נישה, אתה צריך להתחיל להשמיע מפה, להשמיע את אליה ואב ואבישי אשל.
אם היית יודע כמה מאזינים באים אליי בירושלים דווקא, בכל מיני שכונות, ואומרים לי, חסר את הפייטנים האלה, חסר את הקלידנים האלה. כן, זה היום מאוד מאוד חזק.
אז אתה אומר, אז אתה מודה שחסר.
לא, אבל זה לא ז'אנר.
אני חושב שבסוף באמת שאנחנו רואים קלידני, אבל בסוף קלידני,
רגע, תדברים יחד חבר'ה.
אז שנייה, יוחנן, כל זמן שזה במה פתוחה ולא הגבלנו את הבמה הזאת לז'אנר מסוים, אז אני חושב שכל סגנון הוא לגיטימי, כל זמן שאנחנו עפים עפים גם כן על הביצוע, וגם כן על הנגינה, וגם על ההגשה,
ממש... הייתי שמח שקלידן מזרחי יזכה.
לא אכפת לי. לא אכפת לי מה הוא מנגן. אם אני
נעשה
נעוף על זה, מה אכפת לי מה הוא מנגן?
זה מה שיפה בתוכנית,
שדעותינו
לא שוות.
יוחנן, אבל יוחנן, אם יבוא עכשיו נגן בגמר, וייתן משהו שיעיף אותך במזרחית, מה, לא תעביר אותו למקום ראשון? אני לא מבין מה, לאן אתה חותך את זה?
אני מאוד אוהב מוזיקה מזרחית.
לא, יש משהו אחד, חברים.
אני מנה ממוזיקה מזרחית, אבל מישהו שמנגן רק מוזיקה מזרחית, ושאני אבקש ממנו לנגן רוק או דנס, הוא לא ייתן לי את המינימום שצריך שם, אני אהיה בספק גדול אם אני יכול
להתקיע. אז אני מבטיח לך שאם זה מישהו שמנגן מזרחית פצצה, אין סיכוי שהוא לא ייתן לך את המינימום ברוק ובדנס. אין שום סיכוי בעולם.
אני לא יודע, עד שלא ראיתי, אני לא יודע.
רגע, יוחנן,
אני חושב,
רגע, שנייה, יוחנן, תהיה, יוחנן, שנייה, רגע, שנייה, יוחנן, תהיה אבל אמיתי עם עצמך שנייה אחת. אם יבוא עכשיו לגן חסידי, אוקיי, ואתה באמת גם תדרוש ממנו שייתן לך מזרחי הארדקור, והוא לא יצליח, אתה כן תעביר אותו?
אם הוא לא יתן לי את הבסיס שאני צריך במזרחי, הוא לא עובר והוא לא לוקח את הגמר, מבחינתי.
הבנתי.
בסיס? בסיס, אם מי שלא יתן לי בסיס, מבחינתי, זה נפילה. גם מי שלא מנגן מזרחי טוב, לא יוכל לקבל את הגמר, מהצד שלי, זאת אומרת, אם המזנים החליטו שהוא לא, מקבל גמר, יקבל גמר. אני חושב שצריך לתת מכל דבר בסיס, לפחות מינימום. אם יש לנו קפידנים מזרחיים טובים, פצצה, הגעתם לשלבים מאוד יפים. כעת הזמן שלכם להראות איך אתם נשמעים בסטייל שלצערי, אני לא יודע, או לשמחתי, לא משנה מה, 80% מהזמן מבקשים איתנו לנגן. אי אפשר להתכחש לזה.
יש דבר אחד, אני חושב, יוחנן, יש דבר שאני מסכים, יש דבר שאני מסכים עם יוחנן, שהנגנים הבאמת מיוחדים ומופלאים, זה הנגנים שיודעים לגעת בכל הסגנון. למשל, בניהו, שאחד המתמודדים, בניהו, שהוא פשוט היה מנגן את החסידי ממש טוב, והיה מנגן פסנתר ממש טוב, ולעומת זאת, הוא היה עובר למזרחי והיה מנגן את זה ממש בסגנון של ביטן. זה מבחינתי כאילו נגנים ברמה גבוהה, והלוואי ונראה הרבה כאלו.
הלוואי שהמנצח יהיה קלידן שיודע לנגן מזרחית ברמה גבוהה, אבל
אני
גם...
אני חושב, אני כמה פעמים הזכרתי את זה, הזכרתי למשל את דני אבידני, שהוא ממש כאילו, בכל ז'אנר שתזרוק אותו, הוא מאסטרו בו, וזה מבחינתי שלמות של נגן. אבל מצד שני, אנחנו רואים שבעונה הקודמת, על הבמה בגמר, עמד נגן, כן נגן אלחנן בידני, שהוא ניגן רק מזרחית, ואני חושב שהוא מבין הנגנים המזרחים הטובים ביותר, וכבר אני מכיר נגנים שלומדים את הטכניקות שלו ומחקים את הנגינה שלו, אז זה נראה לי שזה משהו שאי אפשר לתת עליו תשובה ברורה, כי מכל צד שתסתכל על זה אתה תגיד, זה נכון וזה נכון. כאילו, אתה צודק ושאר השופטים צודקים, כאילו, קשה להחליט על זה.
אי אפשר להתעלם, אי אפשר להתעלם
מתגנונות. עדי, בוא ניקח את זה לסיכום. כן, אני חושב שגם אם תיקח עכשיו את כל המוזיקה המזרחית והאשכנזית חסידית שיש לנו, רוב, בוא נגיד, לא יודע אם רוב, אבל יותר מחצי קלידנים, שאתה אומר קלידן, הוא כנראה ינגן בחתונה, כקלידן לבד, הוא כנראה ינגן בחתונה יותר אשכנזית. כי באמת בחתונה ספרדית קלאסית יהיה יותר תזמורות, והז'אנר של הטברנה הוא ז'אנר תת-מזרחי כבר, כי הרבה מזרחים, גם שעושים חתונות מזרחיות, אין להם את הטברנה הזאת. ולכן, יש באמת גלובלית, וזה אפשר אולי לעשות סקר יעקב בלוך, או מי שאתה רוצה, תעשה סקר וורלדווייד, ממש הכי רחב שיש עם בכל המגזרים החרדים, מהכי ספרדי להכי חסידי, כנראה ההצבעה תהיה יותר גבוהה, כמה קלידנים מנגנים בחתונות חסידיות אשכנזיות, או ספרדיות אשכנזיות, וכמה מנגנים ספרדי כבד. ולכן מה שיוחנן באמת אומר, שבאמת...
אני אגיד לך משהו, אני ממש יענה לך נקודתית, שנייה, דקה. אני למדתי בישיבה שהייתה מאוד מעורבת. היו בחורים, נקרא לזה, יותר אשכנזים. בסגנון ליטאי, בחורים יותר בסגנון ספרדי יותר כבד. ואני אגיד לך, החתונות למשל בישיבות היו מתחלקות. היו בחורים שהיו מביאים בזמנות יניב בן משיח, שהיה מנגן עם אחים אבידני. ושם היית רואה משהו מעניין. היית רואה הרכדה של 20 דקות, חצי שעה חסידית, והוא רק מחכה לעבור למזרחית, ואז ישר לדום דום דוגו דום עד סוף הערב. ולעומת זאת, היית רואה חתונות שהם היו מביאים בזמנו את שלמה גלבר, שמואל גלבר, שזה היה זמר בסגנון של החתונות היותר חסידיות, שבאמת רוב החתונה הייתה חסידית, היא מזרחית של איזה 20 דקות בסוף. אז זה מאוד תלוי, כי יש באמת חתונות שרוב החתונה היא מזרחית. אי אפשר להכליל את זה. כאילו, אני מאמין שהשופטים שלנו לא ינגנו בחתונות כאלה, אבל אני יודע שיש חתונות, שהחסידית היא רק בהרקדה הראשונה, ואחרי זה עוברים למזרחית. אז קשה מאוד להחליט על זה ולתת את התשובה המדויקת.
דין נתנה לי, תן לי שם של וואנן בנד, חרדי, שמגן מזרחית לבד, כאילו, רק הוא עובד חתונות לילה-לילה, וזה המקצוע שלו מזרחית, הוא מתמקצע שם חזק. יש לך?
לא, אין, לדעתי.
יש הרבה כאלה שמנגנים הם ממש קצת חסידית.
לא, הוא צודק אבל,
לא הרבה, נכון.
אז הוא צודק, יוחנן צודק, אבל...
לא מחפש שתגידו שאני צודק.
לא נכון, אני לא מכיר, אני לא מכיר את כל השמות, אבל לך לכל ה... יש, אני לא מכיר את כל השמות, אבל יש כל
ה... לא, אבל אבי, זה לא חתונות רגילות.
המיינסטרים, החרדי, המיינסטרים, בוא נדבר שנייה על חתונות מיינסטרים. מה מבקשים היום בחתונות? אי אפשר להתעלם על הג'אנרים האלה. אלקטרוני מככב היום כמעט שעה וחצי בחתונה, לא מגזים.
בוא נסכם את זה. קלידן מזרחי פגז, קשה לי להאמין שהוא לא ייתן לנו בסיס של רוק וזה, כי הוא אמור להיות מושפע מכמה סגנונות. אם יהיה קלידן מזרחי פצצה, רצה, שיביא את כל המקמים והסלסולים, אבל הוא לא ידע לנגן בסיס של רוק, הוא לא ידע להחזיק איזה פאנק יפה, הוא לא ידע להחזיק את זה, אז אני לא אעביר אותו גם. אם הוא לא ידע להחזיק את המינימום.
זה בעיה, כן, נכון.
נכון,
זה
נקודה.
זה ברור, זה חד משמעי, ויש לנו כמה מתמודדים, לדעתי שמנגנים מזרחית, שעברו לשלב הבא, ולדעתי הולך להיות מאוד מעניין.
אני ביקשתי מהם להביא סגנון אחר. זהו, ראינו אותם במזרחים, נהננו מהם, ואני פונה להם מפה גם, תביאו עכשיו משהו אחר שונה, אנחנו לא מחפשים את הטופ, טופ, טופ, אבל תפגינו שליטה, משהו.
יעקב, שאלה אחרונה. יעקב, בלוך.
שאלה אחרונה, טוב, בוא ננסה לתעדף, יש פה המון שאלות.
מה הנושאים שהם כותבים? תתן לי מי מנפתיים.
הרבה על מתמודדים ספציפיים שאנחנו לא רוצים להיכנס, אתם יודעים להיכנס לכל סיפור עם מתמודד.
מספיק, מספיק היה כאן ניתוח של איציק אהרון בלייב.
הוא קיבל פה את הכבוד.
מסכן, אני מקווה שהוא מתאושש. כן.
שואלים...
יש איזה מתמודד אחד שממש הולך הרבה טלפונים אליי, אני לא אגיד את השמועה, אבל אחרת תירגעו. אני לא יודע, המשפחה שלו מתקשרת, השכנים שלו מתקשרים, כל השכונה שלו מתקשרת.
אז בוא נגיד לו בשידור חי.
אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד גם בשמות, אני לא רוצה להגיד גם בשמות, אבל כן, גם לי.
אבל אני רוצה להגיד באמת מפה, לכל האלה שמסר לכל המתמודדים הטובים והטובים מאוד שלא עברו, שגם לא להתקדם ולא לעבור זה כבוד וזה חשיפה גדולה ובוסט קדימה. עצם הנוכחות בתוכנית ולעבור את הסלקציה לפני האודישנים. ברור, כרטיס ביקור, בטח. אני אספר לכם.
נספר לכם מאחורי הקלעים פה, הגיעו אליי, גלעד מאלעד, אתם זוכרים אותו?
כן, בטח.
האחרון שהיה בפרק, אז הוא מספר לי, תקשיב, אנשים צועקים לברחוב, גלעד מאלעד, זאת אומרת, הוא היה בסך הכל, אני חושב, הוא היה בגלגל הצלה גם, אבל הוא דח בגדול, הוא אומר, אני את שלי הרווחתי.
לדעתי הוא עבר.
הוא עבר בסוף, כן, הוא עבר ב...
אני רוצה להוסיף להם, הוא עבר ממש מהטובים.
אני רוצה להוסיף, שיקחו את זה למקום טוב, כי בהחלט, כל אחד שהגיע והגיע זה מראה על כוח רצון ועל מוטיבציה, ואני גאה בכל אחד, כל מתמודד שהגיע, תמשיכו, תדבקו במשימה, תגיעו מאוד גבוה עם העקשנות הזאת, וגם אם לא עוברים, כל בסדר, זה שאתם כבר בתוכנית, והגעתם, עברתם סלקציה ראשונית, והיה סלקציה, זה כבר מקום של כבוד.
אגב, מהפן האישי, אני חייב להגיד לכם שאני באמת לא ידעתי כמה זה קשה להתמודד. אתה יודע, אנחנו נמצאים פה ברדיו ומסתובבים ו...
שהם מול השופטים, עזוב אותך מהרדיו ולייב. הם רועדים
ואתם גם אומרים
להם... בדיוק. החבר'ה האלה, אתה מבין?
והם... לפני שהם נכנסים, אני שואל אחד, אני שוב, לא אגיד שמות, אבל אני שואל אחד, אומר, אני שואל, נו, איך אתה, איך היה? תן לי להתאושש, תן לי להתאושש. הם לא יכולים לדבר.
מה אתה מדבר? אחד חטף את
כפלי בגללנו, נכון. אני יכול להגיד וידוי אישי על עצמי, אני חושב שאף אחד לא שמע את זה, גם מנחם, לא שמעתם את זה. אני בתוכנית הראשונה שעקבתי, ולא עקבתי מאוד הדוק, אבל בהחלט היה בי את ההתלבטות הזאת, עדיין לא ניגנתי חתונות אז, זה היה בתקופה ממש לפני 5 שנים, שעוד משהו כזה, 4 שנים, לא הייתי חזק מאוד בחתונות, ותקשיבו, בהחלט הפחד שולט. מי שבא להתמודד זה אומר שהוא מתגבר על פחדים, הוא מתגבר על דברים, שהרבה לא מצליחים לעשות את זה, ובאים הרבה בחוץ שאומרים לי, אנחנו מנגנים טוב ואין לנו את האומץ לבוא.
וזה שוב חוזר לדבר הזה, שבאמת כל הכבוד לאנשים שבתוך הלחץ, ובתוך הקטע הטכני הקשוח שלפעמים קורה, הם מצליחים להוציא ביצועים מדהימים ויפים.
מנחם, הרבה מאזינים פונים אליי, ואומרים לי, תגיד למנחם, שכשהוא מחווה דעה, הוא מייצג בעצם אותנו הלא מוזיקאים שמאזינים לתוכנית, והם מאוד מאוד רוצים לחוות את הדעה שלך.
באמת?
והם, כן, כן, כן. הרבה אומרים לי, תשמע, כשמנחם נותן את חוות הדעת שלו, הוא נותן אותה, והוא כל הזמן אומר, אני לא מבין, אבל. ואתה כאילו מייצג את אותם אלה שלא מבינים, אבל, והם רוצים לשמוע את זה, ורוצים לשמוע את זה עוד ועוד. ואגב, הם קצת שוכחים שיש לך ניסיון מפה ועד אוסטרליה,
מוזיקלית. אבל...
ולא, לא, לא משנה, אבל אתה מבין איזה דבר, אתה מבין איזה דבר שניים במוזיקה ואתה לא פרייר בכלל, ועדיין הם מרגישים כאילו בתוך הפאנל הזה שאתה כאילו מייצג אותם, הם רוצים לשמוע
אותם גם את השיפוט.
מאזין כותב, מאזין כותב,
תודה.
מאזין כותב, אם אפשר בסיום התוכנית, להוציא מילון הקלידנים השלם. מהמילים שמנחם,
לא מנחם, זה הם, זה הם, זה הם.
שמנחם לא מת.
האמת שכן, האמת זה רעיון מצוין.
שכחתי אבי את כל המילים.
הגיע הזמן שידעו מה זה לגאטו, מה זה סטקאטו, מה זה ססטיין. נתחיל לתת להם פה, כן, מנחם, אתה רצת כבר ספגטי ססטיין פעם או משהו.
לא נגענו בכלום, אני מבינה.
לא נגענו בכלום. ההתלבטות כמה להעמיק ולרדת לרזולוציות במהלך השיפוט, התלבטות שיש אותה כל הזמן, אנחנו מנסים לא לרדת יותר מדי.
בדיוק, זה הייחודיות של ארבעתכם, לא לחפור בדברים שיבריחו את המאזינים כמוני הפשוטים, שכן רוצים לשמוע מושגים, אבל לא לשמוע את כל העומק התווים וכל הלומדש.
ומנחם, אני אגיד לך שיש כאלה שאומרים אותו מסופקים.
אנשים דורשים איזה תוכנית...
שיפתחו ערוץ חדש.
אנשים דורשים שיהיה לנו איזה תוכנית. מנחם, יש אנשים שדורשים שיהיה איזה פאנל מקצועי.
לא, בטח, חייבים, תעשו.
גם המתמודדים שלו
יגיעו. יעקב, למה אתה לא קובע פאנל של השופטים?
קדימה.
זה צריך להיות, זה יכול להיות בעומר, אין בזה מוזיקה, זה יכול להיות ואחד המוצאים בעומר.
יאללה. בוא נעשה את זה.
למתקדמים בלבד, למוזיקאים...
נגיד לאנשים, חבר'ה, היום לא פותחים את הרדיו אנשים פשוטים, רק אנשים שיודעים מה זה סיסטם.
היום מדברו באמהרית.
בדיוק.
אבי דרור.
אתה לא יודע כמה קלידנים באמת ירצו. כמה קלידנים באמת ירצו. אני מהקצת טיפים שכן נתתי, ואתה יודע, אני לא יכול לתת לכם בתוכנית יותר מדי טיפים, כי שוב, כי יש המון מאזינים שזה לא מדבר אליהם, וגם יש זמן שאפשר לעבוד. אז 6-7 דקות, אחרי כל פרק שהיה לי טיפים, אני מקבל עשרות הודעות, אני ממש לא מגזים, עשרות הודעות, למה זה היה כזה קצר, למה לא הסברת יותר, למה לא הראית יותר, אנשים ממש רוצים.
אולי צריך לסיים את המוצר שלך ולתת מעכשיו, במקום זה כל שבוע הטיפים של הקלידנים, וגמרנו, זהו.
נכון, אפשר לחבר את כל הפינים.
כל שבוע, השבוע אבי דרור, שבוע יוחנן אורי, שבוע לייבל, שבוע די. אנחנו...
לא, אבל יש גם פאנל ביחד, טיפים ביחד.
יש הרבה מאזינים שאומרים לי, תשמע, אנחנו לא מתוך המוזיקה, ועדיין אנחנו מוצאים את עצמנו, לומדים מונחים.
הצלחתם להעיב, עכשיו לא צוחק, הצלחתם להעיב על המאזינים, ודאי אלה שמבינים מוזיקה ואוהבים קלידים, גם אלה שלא מבינים את הנושא הזה, וזה חשוב, וזה באמת בגלל הקלילות שלכם, בגלל החן שלכם, ואתם צוות אדיר, ואני כל כך מודה לכם שהסכמתם לבוא לעונה שלנו.
רגע לפני סיום מנחם, אנחנו חייבים כאן לציין ולאחל מזל טוב ליום הולדת שלך מנחם.
שלי, שבוע שעבר, כן.
וואו. יום הולדת, אתמול יום הולדת. חבר'ה, מי מגיע להר שמואל להביא למנחם הוגה יפה לתוך הפנים באמת, אבל דחוף, בשבילית, אני מתחנן.
קח את המונית.
למה אתה לא בא לי מסינגפור?
קח את המונית מסינגפור.
מנחם, היית צריך עם שכפת.
רגע, ומזל טוב ליוחנן.
מנחם, אני מפתיע לך שאם הייתי באזור...
היית בא, אני מכיר אותך.
הייתה מתברגת עליך הוגה בריאה, אבל באמת, מאוד דיאטטית.
וכמובן, מזל טוב ליוחנן על הולדת הבת, כמובן.
נכון, יוחנן, נולדה לו בת, חבר'ה.
מזל טוב.
היה קידיש השבוע.
מזל טוב.
נכון?
כמה שמחות קורות כאן.
איך קוראים ליוחנן?
יוחנן, איך קוראים לשואלים?
עדינה, רבקה איידל, זה על שם סבתא שלה, שנפטרה יום אחרי שהיא נולדה. סבתא צדיקה מאוד.
סבתא של מי?
סבתא שלה?
סבתא של התינוקת? אמא של אשתך?
אמא של חמי, אמא של חמי, זאת אומרת, אלתה סבתא של התינוקת, נפטרה יום לאחר הלידה, ובכלל הייתה צדיקה גדולה, וזכינו לקרוא על שמה.
איזה יופי, איזה יופי. תקשיב, זה הדבר הכי שמח שבעולם.
יוחנן, הרבה נחת.
שיהיה בדיוק המון המון הרבה נחת. וביורצייט של רב שייבר מוי, שזה היום, בוא נגיד בהצלחה שאבי דרור ימצא את השידוך שלו.
אמן, איזה ברכה, איזה ברכה מקורית, איזה ברכה מקורית, מנחם, כל הכבוד. שמע, אתה מבריק ביום הולדת, אני מחכה לראות מה תגיד לי עוד ביום הולדת 49.
בוא, עם כל הכבוד. בוא תשמור פה למערכת.
אבי, כמה שאתה אומר.
אמן, אמן, תודה על הברכות.
אבי דרור.
אני חושב שזה כללי, כבוד אבי דרור שנמצא בתוכנית פה, זה כבוד גדול. אבי זה אחד הקלידנים היותר טובים שיש בתעשייה. הוא היה פייבורט שלי שנים, ועדיין...
יעקב, לגלות להם? יעקב, לגלות להם?
שמה?
לגלות או לא לגלות?
מה, כמה שילמנו?
לא, לגלות האמת או לא, כן, אני מגלה. אני מגלה ובזה מסיימים. בתחילת העונה פנינו לאבי דרור, ואבי אמר לי, אני רוצה שלייבלה ועדי, אמרתי לו, מי זה? אומר לי לייבלה ועדי, ואז אמרתי לו, תשמע, חסר לנו רביעי, מישהו שרצינו לגוון, כי... עדי אמר, אולי כל שבוע נחליף מישהו וזה, ואז אבי אמר, יוחנן אורי, זה הבן אדם. נכון או לא, יעקב?
זו הגדולה עכשיו.
יעקב, יעקב, נכון או לא?
נכון, ב-100%.
יעקב, גם עם המרגן שלו, אלובין, שניהם אמרו ביחד, יוחנן זו הדמות.
זו הפתעה, לא ידעתי.
מבטיח לך, נכון או לא, יעקב?
שמע, מנחם, לא ישרנו פה...
יעקב, תגיד את האמת.
לגמרי, נכון, לא ישרנו פה שום דבר שלא פתחנו.
אני מעיד שאני זוכר שזה היה
נכון. הנה, עדי, קשרנו לעדי. ואז אני התקשרתי,
אני
התקשרתי לאורי,
אני
התקשרתי ליוחנן אורי, ואמרתי, יוחנן, אתה חייב לבוא.
רגע, והיה כאן קטע, כי ברוורמן צילם אותך, אומר בשידור חי, יוחנן אורי הוא זה,
ויוחנן
עוד לא יישר. הוא אומר, חבר'ה, אין מה לעשות, הרגתם אותי, כבר הכרזתם בשידור.
וואו, ואני יוסיף ממני, שאני רואה בקלידנים, לי אישית בקריירה, מקפצה גדולה. אני חייב לומר את זה, ואם זה נכון, אני אומר,
אז באמת,
חשפו
אותי לקהלים רחבים וגדולים מאוד, דיברו פה כל כך הרבה על חשיפות וזה, אבל אני אתן מהנקודה שהיה לי בר מצווה עם סיום, לפני כמה ימים בטבריה, צפון, נסעתי לצפון הרחוקה מה שנקרא, ושם כולם רוצפים אחריי, והקלידנים בתגיד ופה ושם, ואני חוזר כביש 6 ועוצר בדור אלון, עוצרים אותי לכמה שקלים לדלק, ואז שהיו נראים ככה באמצע טיול, ככה לא מזוהים כבחורים כמעט, וקופצים ומסתערים על האוטו ואומרים, אתה מהתוכנית, אתה יוכל. אז באמת, תודה מנחם ותודה לתוכנית, להפקה שלא ויתרה עליי, לא ויתרה עליי כשופט, באמת, תודה, כי...
אני אגיד גם מילה לסיום, מנחם. אני אגיד, יש הרבה, כל כך המון דברים טובים שיוצאים מהתוכנית הזאת, כל כך דברים טובים שיוצאים מהתוכנית, אבל אתה יודע, אני אומר, תוך כדי, אני ויוחנן עובדים עכשיו על פרויקט גדול ביחד, שזה לא היה קורה אם לא היינו יושבים ביחד בתוכנית.
מה, ואתם שניכם כביכול, אתם כביכול מתחרים, כביכול, נכון? כל אחד עם הסאונד, עם התוכנות שלו, אני חושב, לא?
היינו, כן, אבל פתאום נהיה חיבור.
קולגות, קולגות ששותפות זה לצד זה.
ואתה, אתם מפרגנים המון אחד לשני. צריך ללמוד מכם,
באמת. אבל כרגע זה כבר נהיה משהו מאוחד, וזה בזכות התוכנית, כמו שעדי אומר, זה יתאחד בזכות התוכנית, נהיה פה משהו מאוחד באיזשהו ז'אנר מסוים שעוד לא נחזור, אבל בז'אנר מסוים ממש נהיה פה איזה שילוב מוחות שלא היה קורה לולא התוכנית. וזה גם כבוד
זה סקופ מטורף. זה סקופ
נשמע מאץ' ממש ממש מסקרן, באמת, משהו שהייתי ממש רוצה לשמוע.
ואז הדבר הבא שאנחנו רוצים זה לייבלה ואבי דרור בדואט.
אבי לקח את המוח שלי,
בשמחה.
אבי לקח את המוח שלי והכניס את זה לתוך כל הטכנולוגיות שלו שם, ועשה לי איזשהו
טרינדור. חבר'ה, יש לי שלוש מילים.
גם אני אגיד, מנחם, אני אגיד לך גם לסיום עליי עצמי, דע לך שמתחילת התוכנית, אני מנגן יותר טוב, אני לא צוחק איתך, למה? אני פתאום שופט את עצמי. אני מתחיל לנגן, ואני יודע שאנשים מסתכלים, אני אומר, רגע, אבי, אל תפריע באמצע משפט לזמר, כל הדברים שאני אומר למתמודדים, סוג של טול קורה מבין עיניך, אני פתאום...
ממש.
עכשיו, אנשים גם מסתכלים עליי, הם זורקים לי הערות, אנשים מסתכלים עליי, עצבוע, לא נכון. עכשיו, הם לא יודעים לנגן, כן? אבל אנשים זורקים לי, אל תלחץ על הססטיין, אני הייתי בחתונות, קיבלתי מאנשים הערות שהם לא מבינים מה הם אומרים, רק הם דקלמו מה הם שמעו בתוכנית, אבל אני לעצמי, ופתאום שיפרתי את הנגן. הנה, פתאום אני מסתכל על הסולואים שלי ועל סאונדים שלי, ואני רוצה לשפר אותם, אני רוצה להוציא יותר, כי תמיד יש מה להוציא יותר, ואני כזה מרגיש, בוא נו, תשמע, אתה לא יכול לתת ביקורת למתמודד, אתה גם צריך כל הזמן, עכשיו, בסוף, ברור שבחתונה הכל נורא דינמי, ואי אפשר כל הזמן לנגן, אני לא ברסיטל עכשיו בקונצרט, הכל נורא דינמי, אבל בהחלט, התוכנית שיפרה אותי באופן אישי, בנגינה, ובהגשה,
ובסאונדים,
חבל על הזמן.
לא, אבי דרור תביד בחור ישר. מה שאני כן רוצה לומר, שלוש מילים, שהסי עוד לפנינו, כי באמת, הפרקים האחרונים, אמנם זה כבר לא הפרקים הארוכים, והכיפים, והתמימות, פה זה הולך להיות, סליחה לביטוי באמצע הלילה, אבל זה בסדר, רצח רדיופוני, כי זה הולך להיות קרב ודרמה, אבל זהו.
אבל מנחם, אני רוצה גם כן לומר כמה מילים באופן אישי.
היי בלה!
כן, אני רוצה... להודות להפקה, בעיקר לך וליעקב בלוך, שאתם הצלחתם להביא אותי, ולדעתי גם כן את יוחנן ואת עדי ואת אבי, למקום שבו אנחנו הצלחנו עונה שלמה. למצוא בכל מתמודד ומתמודד, לפחות משהו אחד טוב, אבל אמיתי להגיד עליו, כך שאנחנו מצליחים למצוא בכל בן אדם את הטוב שבו, שזה בעיניי שווה את הכל.
מוסר השכל יפה, במיוחד בספירת העומר.
ואני רוצה להוסיף, רגע, אני רוצה להוסיף תודה ענקית לשימי ברוורמן, שמפיק בפועל את העונה הזאת, ועושה עבודה מעולה.
כפיים, באמת, מגיע לו. כולם בטלפון.
גם מגיע למנדי, מנדי יושב עם האולפן ולהקליט ולעשות. חבר'ה, הצוות כאן קורע את הנשמה, שהתוכנית לא תצא בלחץ ובתנאים, והם עושים את זה מקסים, ומגיע להם כפיים מטורפות, איפה כל השופטים,
אני יכול לומר לכם.
אני רוצה לשמוע אותם, אני רוצה לשמוע את זה בהונג קונג, חבר'ה, איפה אתם?
הנה, אני יכול לומר לכם במשפט, אבל במקומות אחרים, תוכנית כזאת הייתה עם משהו כמו 40 אנשי צוות, 50, פה זה 3, יעקב, שימי ומנדי, באמת.
ממש.
אבי דרור, לבלה ליבסקר, עדי נתנלי ויוחנן אורי, תודה רבה רבה לכם על השעה הזאת, וניפגש בעזרת השם בעונה הגדולה, אחרי ל"ג בעומר, בהצלחה גדולה.
תודה,
שבוע טוב, תודה שעלית בשידור. יעקב בלוך, תודה רבה גם לך, ואנחנו מסיימים עם פיני איינורן והווקליה החדש שלו. לילה טוב, שבוע טוב.